ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרב, מוריי ורבותיי, לי קוראים יוני לוי. אני מנהל של חברים מקשיבים. חברים מקשיבים זה קו חם לנוער שפועל דרך הטלפון, דרך האינטרנט. זה כתובת שבני נוער יכולים לפנות אליה כדי לשאול, להתייעץ, לשתף בכל מיני דברים. זה התחיל לפני כ-10 שנים, ובמהלך התקופה הזאת פנו אלינו כ-30,000 בנים ובנות עם שאלות והתייעצויות בכל מיני תחומים. אני גם קשור לקו שני להורים שקוראים לו לב אבות, זה קו ייעוץ להורים למתבגרים. שם אני פוגש את העולם הזה של ההתמודדויות מהצד השני. אני אוהב אולפנה באזור המרכז, עוסק בכתיבה לנוער בכל מיני במות. אנחנו נמצאים עכשיו בנר שני של חנוכה. בחנוכה זה לא רק סופגניות, נרות, סביבונים. המוקד של החג זה ההתמודדות התרבותית. המלחמה שהייתה בימים ההם בזמן הזה, בין תרבות ישראל לתרבות יוון, כשבהרבה מובנים המלחמה הזאת נמצאת עדיין בעיצומה. התרבות המערבית של היום היא ממשיכה, היא משיקה בהרבה נקודות לעולם התרבותי של אותם הימים. ובמובנים רבים, אותה התמודדות שהייתה אז, היא לא נעשתה קלה יותר היום, אלא בדיוק להפך. אם פעם, כדי לחשף לכל מיני דברים, בן אדם היה צריך ללכת לגימנסיון, כדי ללמוד, כדי לשמוע, היום אתה צריך פשוט להיות. להסתובב בעולם, לנשום את האוויר, ואתה קולט. מהפרסומות, מהעיתונים, ספרים, סרטים, אינטרנט, יש אינספור ערוצים שבהם אותה תרבות מגיעה אלינו, ונוגעת בנו עמוק בפנים. בדברים שאנחנו מודעים אליהם, וגם בהרבה מאוד דברים אחרים. ואני רוצה בזמן הקצר שיש לי, לעשות לתת פה איזשהו מבט מקיף. בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, שבהם יש לנו מפגש עם הדברים האלה, לעשות קצת להגדיר מה זה עושה לנו. ומעבר לזה, לדבר גם על המישור הפרקטי, עצות, כל מיני טיפים, תובנות, שאולי יכלו לסייע לנו בעניין הזה. אז בואו נתחיל מההתחלה. עד לפני 200 שנה, אם היית פוגש אדם ברחוב ואומר, סליחה אדוני, מה אתה עושה בשעות הפנאי? הבן אדם היה פותח עליך זוג עיניים גדולות ואומר, מה זה שעות הפנאי? כי בשביל רוב האנשים המושג הזה לא היה קיים. אנשים עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה. רק בשביל להביא אוכל הביתה, לפרנס את המשפחה, היה צריך לעבוד מאוד קשה. 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. היה את העשירים שלהם היה משרתים שיעשו בשבילם את העבודה. אבל בשביל רוב האנשים המושג הזה של שעות הפנאי פשוט לא היה קיים. הכל השתנה בערך לפני 200 שנה. מה קרה? קראו לזה המהפכה התעשייתית. העולם מתקדם, הטכנולוגיה מתפתחת, ודברים שבעבר היה צריך הרבה מאוד אנשים בשביל לעשות אותם, היום עושות מכונות. אם פעם בשביל לחרוס שדה היה צריך עשרות פועלים שעבדו ימים שלמים, היום פועל אחד, בטרקטור, בחצי שעה גומר את הכל. הייתי לא מזמן בביקור בצפון, בקיבוץ אצל קרובי משפחה. ושם הם, אחד ממוקדי הייצור שלהם הגדולים זה גזר. הדוד בקיבוץ אמר לי, בגאווה כל גזר שלישי שאתה אוכל הוא משלנו. הם מייצרים במפעל שלהם 46 טון גזר בשנה. שני שליש מזה לייצור, שליש הולך כאן בארץ. כמה אנשים לדעתכם מפעילים דבר שכזה? פחות מ-15 אנשים. זה מדהים, הכמויות האדירות שיוצאות משם, מעט מאוד אנשים עושים את זה. שבוע עבודה שפעם היה 7 ימים מתקצר ל-6, ל-5, היום כבר מדברים על 4 ימים. ואדם חוזר הביתה ב-4 אחרי צהריים, יש לו עוד 8 שעות עד שהוא הולך לישון. זה המון המון זמן. שלא לדבר על סופי שבוע, חגים. נותר כאן חלל מאוד גדול של זמן. והייתה פה תקווה גדולה, האנושות שסוף סוף יש לה את הזמן ואת היכולת, תוכל להתקדם ולהתפתח בהרבה מאוד תחומים. יהיה זמן ללמוד, להחכים, להשאיר את הידע, לשאול שאלות משמעותיות, מה אני רוצה מעצמי, לאן אני חותר, מה הטעם בחיים. האם כל זה קרה? למרבה הצער התשובה היא שלילית. כי לתור החלל הגדול של הזמן שנוצר לפני אדם, נכנס עולם שלם שקוראים לו עולם הבידור. עולם שכולל בתוכו עשרות ערוצים של טלוויזיה וכבלים, סרטים, הופעות, הצגות, ספרים, שנועדו למלא כל רגע פנוי של זמן שיש. עולם הבידור הוא לא רק דואג למלא זמן, הוא גם מעביר איתו הרבה מאוד מסרים, הרבה מאוד ערכים, שמי שמעצב ומתכנת את בני האדם, כל מיני מושגים כמו מה זאת משפחה, מה זה יופי, מהו טעם החיים? איך אגב, מהו טעם החיים? אני רואה שאתם יודעים. מי שמכניס, שמטפטף, שמעצב את כל הדברים האלו, זה כל אותם אמצעי המדיה. אחד הדברים שמאוד התעצמו, זה הנושא של צריכת התקשורת. בן אדם לא יושב מול מסך רק בערב כשהוא חוזר הביתה מעבודה. אלא זה משהו שהולך איתו כל הזמן, בכל מקום. עם מחשב נייח ומחשב נייד וטלפונים חכמים וכל מיני דברים, כמות צריכת התקשורת מגיעה לרמות שלא העלינו בדעתנו. זה מתחיל מהנושא של האינטרנט. גם מי שאין לו טלוויזיה בבית, ברובה דרובה של הבתים והמשפחות אפשר למצוא את הדבר ששמו אינטרנט. מי כאן אין לו אינטרנט בבית בכלל? אצביע בבקשה. אז יש מעטים, מעטים מאוד. זה נכנס כמעט לכל בית. זמני השימוש בדבר הזה הם לא נתפסים, כמות עצומה של אנשים משתמשים. אתם רואים את המספרים בעצמכם, אני אפילו לא אתרח לקרוא את זה בכל. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם במספר של שעות גלישה. זמני גלישה של בני נוער בישראל, כך מראים מחקרים, זה 4-5 שעות ביום, זה בזמן הלימודים. אל תשאלו מה קורה בחופש. זה מצטבר לכמות מאוד גדולה, תראו, 15 שעות בשבוע, זה בעצם יום. אולי זה נראה לכם הרבה, אבל אמרה לי לא מזמן תלמידה בכיתה י', 15 שעות בשבוע זה כלום. אני כל יום גולשת 9 שעות. מרגע שאני חוזרת הביתה מבית ספר, עד שאני הולכת לישון. אם זה אצל מבוגרים, אז אצל ילדים זה לא נהיה יותר טוב. תראו ממתי זה מתחיל. 20% מהילדים בגיל 3-6 משתמשים באינטרנט. זה אומר שרק אמרו עם המוצץ וכבר תופסים את האכבר. עם הזמן זה הולך ועולה ומטפס ומטפס. אצל בני נוער שיעור הגולשים הוא מעל 90%. כאן יש לנו איזו קריקטורה שממחישה איך נראה ילד היום בדור של האינטרנט. כשהשוטר תופס אותו אחרי שהוא עשה מעשה חבלה ושבר חלון של חנות ואומר לו, ילד, מה הכתובת שלך? למה הוא שואל? כי הוא רוצה לבוא הביתה ולהתלונן להורים. אבל במה עונה לו הילד? הכתובת באינטרנט. יש מושג של גלישה כבדה, כמו שיש כאלה שלא מצליחים להיפרד מהסיגריות, יש כאלה שלא מצליחים להיפרד מהמחשב. מעל רבע מהאנשים הם כאלה, זה אומר שמספר פעמים ביום הם נכנסים, מתחברים, גולשים, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. אין ספק שהאינטרנט קידם את העולם בהרבה מאוד דברים. זאת ברכה גדולה, החיבור הזה בין חלקים שונים של העולם, היכולת להתעדכן במידע בכל מיני תחומים, חדשות, מאוד מאוד מהיר ונוח. צריך לדעת, בחדשות באינטרנט אין צנזורה, אין גוף שאחראי לסנן מה מתפרסם ומה לא. מצד אחד זה טוב, כי אולי כל מיני דברים שאולי לא נקרא בעיתון אפשר לקרוא עליהם ברשת. מצד שני, כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה, גם אם זה שקר, גם אם זה פוגע באנשים. הייתי לא מזמן באיזושהי הרצאה בצפון, לאחר הרצאה ניגש אליי נער בן 15, וסיפר שלפני שנתיים הוא יצא לטיול עם אחי ועוד כמה חברים. מהלך הטיול אחיו נכנס לטבול באיזשהו מעיין וטבע. עוד לפני שהספיקו להגיע למשפחה כדי לספר להם מה קרה לבן, כבר פורסם באחד האתרים ברשת כל הפרטים של המקרה, כולל השם של הילד, והשם כבר מתקשרים להגיד, אנחנו משתתפים בצערכם, זה כל כך נורא. והם לא ידעו בכלל שקרה דבר כזה. כי מבחינת אותם בעלי האתרים לא אכפת להם שזה פוגע במישהו. אכפת להם דבר אחד. זה מעניין, זה מביא להם גולשים, זה מתורגם לכסף, ולכן זה מה שקובע. עוד שימוש מאוד נפוץ שאנשים עושים ברשת זה סידורים. אתם מכירים, חוסך הרבה זמן במקום לעמוד בתור בבנק, בעירייה, קופת חולים, הרבה דברים אפשר לעשות בקלות מהבית, לעשות שופינג באינטרנט. בדרך כלל קנייה בחנות ברשת יותר זולה מאשר בחנות רגילה. למה? אין צורך. לשלם על עלויות של מקום, שכירות, ארנונה, עובדים. אני יכול לחשב שלי לנהל סופרמרקט שלם, אני קונה סחורות בסין, אני מוכר בארץ ונחסך הרבה בדרך. מצד שני יש בזה גם סיכון, יש אנשים ששילמו הרבה ועד היום מחכים לקבל את מה שהם רוצים. המוצר לא עובד, אתה רוצה אחריות, הם מתעלמים ממך, לך תחפש אותם עכשיו. אז אני לא אומר לא לקנות, אבל צריך לעשות מאוד בזהירות. לקנות מחנויות שיש להם כתובת פיזית. יש סניף ברחוב יפו 97, שאני יודע שיש להן לבוא לבקש שירות. לקנות מרשתות גדולות, שיש המלצות מגולשים, אפשר לחסוך הרבה, אבל לעשות את הדברים באמת בתשומת לב. מידע בכל מיני תחומים, מספרי טלפון, מזג האוויר, חומרים לעבודות. מה זה הדבר הזה? זה קצת ישן, קוראים לזה מסנג'ר, זה אחת התוכנות שאפשרה לאנשים לדבר. מה שצעירים אוהבים הכי הרבה לעשות באינטרנט זה לדבר אחד עם השני על מה הם עדיין לא יודעים, אבל הם מדברים, צ'אטים, ICQ, סקייפ, מסנג'ר, כל מיני תוכנות שעושות את הדבר הזה. וכבר אמרו חז"ל ש10 קבין של שיחה ירדו לעולם ו9 לקח האינטרנט. בהחלט אפשר לראות את זה. מה זה? הפייסבוק, שאני אוסיף עליו עוד כמה מילים בהמשך, כיוון שלא מדובר בעוד אתה. מדובר בדבר ששינה את העולם בהרבה מובנים. זה ממש נושא להרצאה שלמה בשעה וחצי שאני לא אעשה אותה, אבל אני רק אגע בו עוד כמה רגעים. הפייסבוק זה סוג של רשת חברתית. מה זה רשת חברתית? זה אתר שמאפשר לאנשים להקים מעין מיני אתר. שאתה מלא לשם תמונות שלך, סרטונים, אפשר לצרף חברים, לשתף אותם בעולם שלך. זה דבר שהפך להיות מאוד פופולרי. תראו קטע קטן שמראה טיפה מספרים על הדבר הזה, ונרחיב בזה בהמשך.
את המשמעותיות ביותר של העשור האחרון, ובה ברשוכן מתרכז בדקות הקרובות, לא רק הפכת החיים שלנו לנוחים יותר, וחוללה בהם שינוי חברתי של ממש. פני הדור כפני הפייסבוק. תביטו לרגע בתמונות האלה מאחת ההצהרות בכיכר רבין בתל אביב. לפי הערכות המשטרה היו שם 100,000 איש. בפייסבוק מצטרפים בכל שבוע 3.5 מיליון חברים רשומים חדשים. כיכר רבין היא 35.
זה בהחלט מדהים, יש לזה משמעויות גדולות, אני אחזור לזה עוד מעט. מה עוד? דואר אלקטרוני, אפשרות לשלוח אימיילים, קבצים מצורפים, אתם מכירים? איזה דבר לא רצוי מגיע לנו בדרך הזאת? וירוסים, פרסומות, דואר זבל. אני מקווה שאתם יודעים שכל המכתבי השרשרת בסגנון שתודיע מהר לכולם, יש וירוס חדש שמסתובב ברשת, או שיש חוק חדש של משרד התחבורה שמי שנוסע בנתיב השמאלי צפוי לקנס של 1,000 שקל. כל הדברים האלה זה פשוט שטויות, זה שקרים שמי שמפיצים אותם זה כל מיני מפרסמים שרוצים לגרום לנו להעביר את המייל להרבה מאוד אנשים, ואז הם מלקטים את הכתובות ומשתמשים בזה כדי לשלוח לאנשים עוד דואר זבל. פשוט צריך למחוק, להתעלם ולהמשיך הלאה. יש קבוצות דיון ופורומים וכל מיני נושאים. גם הנושא של היכרויות, דובר פה קודם על הקמת בית בישראל. היום אחד מכל 9 זוגות שנישאים בארצות הברית הכירו בזכות האינטרנט. נכון, גם אחד מכל 5 שמתגרשים זה בגלל האינטרנט, אבל לא נדבר על זה כרגע. זה בהחלט מאפשר להרחיב מעגלי היכרויות, להגיע לעוד אנשים שהיה קשה לפגוש בדרך הרגילה. יוצא לי להשיא הרבה זוגות חילונים, וזה מדהים לראות כמה אנשים שלא היה בדרך הטבע שיפגשו בנסיבות יומיומיות, הוא גר בקריית שמונה, היא גר באילת, הכירו בזכות האינטרנט, והיום הם נשואים כדת משה וישראל. אז זה בהחלט דבר מבורך. כמובן תוך זהירות עצומה, רבים פה השקרים, הרמאויות, צריך להיזהר מכל מיני נוכלים, רמאים וכדומה, אבל זאת גם אופציה ששווה לחשוב עליה בעיתו ובזמנו. גם בנושאים של יהדות יש דברים מדהימים ברשת. זה למשל האתר של ישיבת בטלי, מאות אלפי כניסות בחודש. כל מידע בנושא יהדות מאוד נגיש ברשת. הרבה אנשים שלא היו בחיים שלהם הולכים לדבר עם רב, כי אני חילוני וזה לא, אני לא עושה דברים כאלה. כשהם בבית, במקום הבטוח שלהם, זה מאפשר להם להיפתח ולשמוע ולהתקרב ליהדות. אחד הדברים שמאוד פופולריים זה הנושא של השוט ברשת. בעשר השנים האחרונות נשאלו מעל 2 מיליון שאלות בשוטים באינטרנט. יש עשרות מדורים של שאל את הרב, יש רבנים שהתנדבו לענות לאנשים, והיתרון הגדול זה האנונימיות. למשל, לשוט אצלנו באתר חברים מקשיבים, פנו בנים ובנות וסיפרו דברים שלא סיפרו לפני כן לאף אדם בעולם. שעברו אונס, התעללות בבית, כשהפעם הראשונה שאיזו לספר על זה למישהו, זה היה בשוט באינטרנט, וככה גם יכולנו לעזור להם. אתם מחפשים משהו על פרשת שבוע, סיפור לאחים הקטנים, כל מיני רעיונות, יש דברים מאוד טובים. ברשת יש ספריות ענקיות, עם עשרות אלפים של ספרים, תראו בהיברו בוקס ואחרים, מחפשים איזשהו מקור תורני, לא תמיד יש את זה בהישג יד, אפשר למצוא בקלות ברשת כמעט כל ספר ולהשתמש. זה האתר של חברים מקשיבים, יש פה כ-15,000 תשובות כתובות בכל מיני נושאים, מהעולם של הנוער, אמונה בינו לבינה, יחסים עם ההורים, הבית, הסניב וכדומה. חנוכה, אתה נכנס לגוגל ואתה מבקש לשאול כמה דפים באינטרנט עוסקים בנושא. מישהו מוכן לנחש? קצת יותר, כ-4 מיליון דפים באינטרנט עוסקים בנושא. מזל שהחג הוא 8 ימים, אז אפשר להספיק לעבור על הכל. כאן בצד שמאל יש פה רשימה של כל השירים שלמדתם מהגננת אליזה בגן. יש פה נר לדקית, בנו חושך לגרש, יש פה מתכונים, תווים של כל השירים של, 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 של חנוכה, הלכות של החג ועוד ועוד. אני רוצה להגיד עכשיו כמה מילים על נושא של הפייסבוק, כי כמו שאמרתי, זה לא עוד אתר, זו תופעה חברתית שהשפיעה על העולם בהרבה מאוד מובנים, וחשוב להכיר. וכל מה שאני אומר פה היום, בעיניי זה דברים שבתור אנשים יראי שמיים, מאמינים, שרוצים למצוא את הדרך איך לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולהתמודד בצורה נכונה, בצורה בריאה, בצורה יהודית אמיתית עם הדברים, חשוב מאוד להכיר את הדברים היטב. כמו כל סוגיה שאנחנו לומדים, כדי לדעת איך להתייחס, כמו שצריך, בצורה מקצועית ורצינית, ואז גם איזה באמת לגבש דרכים של התמודדות. אז אני אגיד כמה מילים על הדבר הזה ששמו פייסבוק, שגם מי שלא משתמש ולא ישתמש, אבל חשוב לדעת מה זה אומר. הפייסבוק התחיל לפני קצת יותר מ... 9 שנים. איך קראו לו? מרק צוקרברג, סטודנט יהודי אמריקאי בן 19 מאוניברסיטת הווארד, שמחדר השינה שלו במעונות האוניברסיטה, הוא העלה לרשת אתר שהוא קרא לו הפייסבוק, ספר הפנים. יש מוסדות אקדמיים בחול ששם תלמידי שנה א' מקבלים ספר אמיתי, שיש שם את התמונות והפרטים של כלל הסטודנטים כדי שיכירו אחד את השני. מה שהוא עשה זה להעתיק את הדבר הזה לרשת האינטרנט, אבל לשכלל את זה, כך שאפשר לשים לא רק תמונה אחת, אלא כמה שאתה רוצה. אתה יכול לצרף חברים, אתה יכול לעדכן ולשתף אותם אונליין בכל מיני דברים שקורים ולהעלות תמונות, וזה מאוד חי ודינמי ותוסס. זה מאוד מהר התפשט למוסדות אקדמיים נוספים בארצות הברית, באירופה, נכנס לשימוש של הציבור. היום יש כמיליארד אנשים ברחבי העולם שרשומים לדבר הזה. נגיד, מה שהתחלתי את המשפט, נרשמו עוד איזה 50, זה צומח בקצב מאוד מאוד מהיר. הרבה מאוד עושים את זה דרך המכשיר שנמצא בכיס, ואז בכל מקום, בכל זמן, בלכתך בדרך, בשרבך ובקומך, אז יש להם את ההזדמנות לבדוק מה קורה. השימוש באתר הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. בישראל, כן, מספרים מדברים ליד עצמם, אני לא אטריח אתכם בלקרוא את זה. זה נתונים כלליים של רחבי העולם. במדינת ישראל הפייסבוק הוא בסך הכל בעברית 3.5 שנים. מאז כמעט 3.5 מיליון ישראלים הספיקו להצטרף לדבר הזה. זה האתר השני הכי נצפה בארץ אחרי גוגל, בארצות הברית הוא מספר 1. מרק צוקרברג נבחר לאיש השנה של המגזין טיים בשנת 2010 בתור האדם שהשפיע על האנושות יותר מכל אחד אחר באותה שנה. הוא היה בסך הכל 26, יהודי כבר אמרנו. אז בהחלט זה דבר עם השפעות מאוד מאוד משמעותיות. אני אתן לה 2-3 דוגמאות לטובת מי ששואל את עצמו, אבל מה אנשים עושים בדבר הזה? מה טוב בזה? שוב, זה ממש נושא להרצאה גדולה. אני אתן 2-3 דוגמאות מהפן החיובי. לפני שנדבר על דברים אחרים, תראו דוגמה לבחור בגילכם שהיה לו איזשהו רעיון שהוא האמין בו והוא רצה להפיץ אותו להרבה אנשים. תראו איך הוא עשה את זה באופן מאוד מרשים דרך הרשת.
אילן ספקטור פתח קבוצה בפייסבוק ב-27 באפריל, כולם לובשים לבן למען גלעד שליט. ספק אם אפילו הוא האמין שהקריאה שלו תתלקח כמו אש מסלי קוצים. כמה חברים היו לך בפייסבוק שעשית את זה? 200. ולכמה אנשים הגעת? אמרת.
זה הפך של הפייסבוק. שלחתם להם 200 אנשים את הקבוצה, חברים של כל חברים, וככה זה פשוט התפשט.
את הישראלים נפשו לבן למען בגלל שלי.
זה מדהים, אין לו כסף, אין לו יכולת ארגונית, אבל בכזאת קלות אפשר להפיץ דבר שאתה מאמין בו להרבה מאוד אנשים, וכל אחד, מה שהוא מאמין, יכול להשתמש בכלי ההמוני הזה כדי להגיע לדברים. אנשים שסובלים מאיזושהי בעיה, מצוקה, שזקוקים לתמיכה, לפעמים מוצאים מזור בדרך הזו. אני אראה לכם קטע קצר על אישה צעירה שחולה בסרטן, היא עוברת טיפולים קשים בבית חולים, ובזכות הפייסבוק היא מקבלת תמיכה מעוד נשים שמתמודדות עם אותו הדבר. בואו ותראו.
לדף הפייסבוק של שר הגל נוספו מאז עוד 100 חברות חדשות, חולות סרטן בסרטן כמובן, בקבוצת פייסבוק המשותפת ומחוברות, מקבלות את התמיכה שלא היו מוצאות בשום דרך אחרת.
עכשיו,
אני רוצה
שעוד לא חיברו אותי. זה הכי
ממש מדהים, מרגש. כאילו אני בבית עכשיו, למרות שבבית חולים ועוברת טיפולים קשים, זה אחת הברכות שצמחה לעולם בזכות הרשת. המשטרה משתמשת בזה בשביל לתפוס פושעים ולאתר נעדרים. הוויה הזאת אולי במצלמות הבטחה, אפשר להפיץ את התמונה ברשת, והרבה מאוד פעמים מגיעים לתפוס את האדם, או אדם שנעדר מביתו. אם פעם הם מפרסמים בעיתונים, גובה 1.70 מטר, יצא מביתו, היום מפרסמים את זה ברשת, ולפעמים מגיעים לעזור לאנשים שנעלמו מביתם. משחקים, ילדים מאוד אוהבים משחקים כאלה ואחרים, זה בחינם, זה זמין, זה זול, זה נוח, כן, זה המשחק של החווה, מי שהכיר. דיברנו על האינטרנט, דיברנו על הפייסבוק, אני רוצה להגיד מילה לנושא הסלולרי. היכולת לדבר עם אנשים שנמצאים במרחקים גדולים מאיתנו, זה בהחלט דבר מבורך ומדהים, בשנים האחרונות ממש שנכנסו הטלפונים החכמים, שזה דבר קטן עם יכולות של מחשב נייד, עוצמה אדירה, לחבר, לתקשר, אינטרנט, עבודה, עסקים, הרבה מאוד דברים, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי שקידם את העולם. ושוב, זה נושא להצעה בפני עצמה, ואני בנגיעות קלות, כל המכשירים האלה ואחרים, הנגנים, הטאבלטים, דברים שבאמת יכולת טכנולוגית אדירה שמאפשרת העברה של מידע, קדמה את עולם הרפואה והצבא והמדע והתקשורת בהרבה מאוד תחומים. עד כאן, בסקירה הדריזה שנתנו, זה באמת נשמע כמעט מושלם. באמת ברכה עצומה שהקדוש ברוך הוא הביא בעזרתם של בני אדם, של יכולת טכנולוגית שמחברת, מתקשרת, קושרת קצוות. השאלה האם הכוח הגרעיני האדיר הזה הוא לא יכול באותה מידה שהוא מביא ברכה גם להשתלט, לפגוע, לפלוש לכל מיני מקומות שלא רצינו ולא תכננו, לשלוח זרועות למקומות סמויים בעולם, בתרבות, בנפש שלנו, בלי שאנחנו קולטים את זה בכלל. אני רוצה להתחיל ולהקרין לכם איזשהו סרטון קטן שעשו בנות באחת האולפנות, שמראה סיטואציה משפחתית, ארוחת ערב. כל היום כולם ממהרים. יש לימודים, יש עבודה, כל אחד בעניינים שלו. הזמן שבו המשפחה יכולה סוף סוף להיפגש זה בערב, בסוף היום. אבל בעולם הטכנולוגיה והמתוקשר שיש היום, לפעמים במקום שזאת תהיה ההזדמנות של האנשים להתחבר, מה נשמע, איך הלך היום, מה שלומך, זה רק מנתק. בואו ותראו.
Thank you.
איך אמרה לי אמא אחת? לפחות הם לא רבים. אתם שמתם לב מה הם אוכלים. ברגע שהארוחה תיגמר, כמובן, מה היא תעשה אותה נערה? לרוץ חזרה למחשב לראות שלא קרה משהו חשוב בהדרה בדקות האחרונות. בקטע הבא שאותו כבר לא נראה, היא מגלה שהחבר שלה מהפייסבוק החליט להיפרד ממנו, ממנה. היא לא מוכנה לקבל את זה ויוצאת בפעם הראשונה לפגוש אותו פנים אל פנים. את מי גילתה אז? אתם מעדיפים לא לדעת, קוראים לזה כבלים מודרני, אפשר למצוא את זה בקלות ברשת. זו דוגמה קטנה, ככה להיכנס לתוך העניין, את העוצמה האדירה של הטכנולוגיה, שלפעמים במקום לחבר, יכולה לנתק. כל כך הרבה אנשים רוצים חיבור, רוצים אהבה, רוצים קשר, בסופו של דבר נשארים בודדים. לכן השאלה הראשונה שאני רוצה לשים פה על השולחן, זה האם לצד ההתחברות הגדולה שיש פה, הם גם תופעה מאוד חזקה של התנתקות. הקטע הבא שודר בטלוויזיה הישראלית, זה לא שחקני, זה ממש קטע אותנטי, רואי משפחה שפשוט שקעה לגמרי בתוך הדבר הזה ששמו פייסבוק. בואו תראו, התוצאה קטנה, זה פשוט מדהים ומזעזע כאחד.
איך היו בהירה מגדלת המשפחה?
משפחה מפורה קשה, חוזרים מהבית ספר, עושים שיעורי בית, ואין חוגים אותו רגע עד השעה 9 שלכם לשאול, אנחנו בפייסבוק.
אם לחיי הפייסבוק של ילדים שמגיל 7 כבר מנהלים כאן חיים, שכאן הכל באמת יפה, אבל אם חשבנו שמאות אלפי ילדים בגילאים האלה מבלים את זמנם מול משחקים מדליקים על דרקונים, מפלצות וחוות החיות החינוכית, אז קבלו תשובה הרבה פחות נעימה.
יואו, מה זה הכלפים האלה? יש
שיזוקים לקחת
$7,000, אנחנו
מרפנים
אותו.
אחים והתאומים, דו את רואי, יושבים מדי יום בקזינו אינטראקטיבי שעות על גבי שעות. בגיל שלהם, אני התחננתי שהגדולים ישתפו אותי בכדורגל בשכונה. כאן, כל ילדון הוא גמבלר מוקצה, מקבל מדי יום מהקזינו כמה אלפי דולרים וירטואליים, ומשחק כדי להרוויח. הוא יריבים מכל העולם.
אתה בוקר איזה שולחן, ואז אתה מתחיל לשחק, אתה רואה את הקלפים ביד, אם יש לי אסקים יוצא קלפים רס, זה אומר שיש לי כפול. אם יוצא ארבע, יש כבר נכון.
נפגשים חבורות שלמות של ילדים מאותה כיתה עם אותו שולחן.
ילדים ל9.
ילדים ל9 וגם ילדים ל7.
כל הזמן ילד חוזר להתקלש לבוקר, שלח לי כסף, ואני נותן לכל חבר ולאחר הדבר.
התאומים כמובן גם משתפים האחד את השני בקלפים.
איך זה בזמן?
לא בוחלים באמצעים.
מה אתה מעלה?
כי בפוקר פייסבוק אין חברים.
כל הזמן זה הוא ואני נכנסים לאותו שולחן עם משפחה ומוכלים את כל הזמן.
זה לא פייר, כי הוא נמצא לשם בבית, הוא לא יודע שאתם ביחד. הוא חושב
שפחת
בית. הוא אומר לך שאתם ביחד. הוא
זה נקרא לרמות, הוא יודע את זה, אבל הילדים האלה פשוט מסכנים, מכורים, נשאבו לתוך הדבר הזה. אין משחקים, אין חברים, אין תחביבים. ואתם רואים את זה ושואלים את עצמכם, איפה אימא שלהם? למה היא לא עושה שום דבר בשביל לעזור להם? אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת, אבל זה עצוב, זה כואב. הילדים האלה, זה בייביסיטר נפלא, אני מודה, אבל איזה מין בני אדם הם יגדלו להיות? שלא לדבר על נושא של הזמן. אין דבר יותר יקר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מאשר זמן של חיים. המחשב, הרשת, זה גנב זמן בצורה שלא תאמן פשוט. אתם מכירים את הדבר הזה שאתה מתיישב מול המחשב רק לדקה לבדוק אימיילים, ואיתו מגלה שעברה שעה, עברה שעתיים, שלוש שעות. לכן בטח זה לא קורה, אבל אולי שמעתם פעם על מישהו שזה קרה לו? יושב אדם אצל הפסיכולוג ואומר, דוקטור, אני משתגע, כל החיים שלי זה אינטרנט, משחקי מחשב, צ'אטים, אני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, אני מכיר אתר מצוין שיכול לעזור לך, זה לא בדיחה, הנה דוגמה, פורום באינטרנט למכורים לאינטרנט. אתם יכולים להתכתב על הבעיה שלהם עם אחרים, להתמכר עוד קצת. זה גם הגיע לרמות כאלה ואחרות של התמכרות. יש כאלה שאפילו שם לא מצליחים להיפרד מהדבר הזה. אתם צוחקים, אבל התופעה מאוד נפוצה, מאוד הרסנית, ויש לה הרבה רמות. יש את הרמות החמורות, ויש רמות קלות שלא קשה להגיע אליהם. היכולת שהדבר הזה למכר זה חזק מהרבה חומרים אחרים שבחיים לא היינו נוגעים בהם. הזכרת האקסטאזי קודם. להתמכר למחשב, צ'אטים, פייסבוק, דברים כאלה, מאוד בקלות מגיעים לדברים הללו. הקטע הבא הוא חצי ביטולי. למרות שהנושא הוא רציני, אתה יודע שאתה מכור לאינטרנט קשה. שואלים אותך, כשבמילואים אומרים לך לשמור, ואתה שואל תחת איזה שם. אתה לוחץ פעמיים על הכפתור של הקומה שלך במעלית, אפילו בכספומט אתה מחפש את האכבר, חבר מתלונן על שפעת, אתה רץ לקנות לו, כדי לקרוא לך לארוחת צהריים, אם את צריכה לשלוח לך אימייל, אתה מתעורר בשלוש בלילה ללכת לשירותים, ובדרך עוצר לבדוק אם מגיע אימייל חדש, לא תאמינו כמה אנשים ששמעו את זה אמרו לי, נו ודאי. אתה נכנס לאתר תחזית מזג האוויר במקום להסתכל דרך החלון. שימו לב, זה מתקרב. כשאמא אומרת לילדה לנקות את החלונות לפסח, כן, הם נכנסים לווינדוס לחפש תוכנת מיקוי מתאימה. אתה בודק את הפייסבוק שלך על הבוקר לפני כוס קפה וצחצוח שיניים. ואחרון ולא חביב, אתה מעדיף לשקר לאנשים בנוגע לעיניים האדומות שלך ולהגיד שאתה על סמים מאשר את האמת. נכון, זה בצחוק. אבל התופעה הזאת מאוד נפוצה, הרסנית, עשרות אלפים של ישראלים סובלים ממנה בצורה כזו או אחרת. והנה סוף סוף הגיע חג הפסח, והמשפחה רוצה לצאת לטיול, אבל הוא לא מצליח להיפרד מהמחשב. אלא מה, הרבה ילדים שאני מראה להם את הדבר הזה, הם אומרים, מה הבעיה? שיקח לפטופ. לא מבינים באמת מה הבעיה. ובלי להרגיש, הגלישה היא עולה על חשבון כל מיני דברים חשובים. למשל, שעות שינה, מכירים את זה בן אדם מול המחשב, מול המסך, הוא כבר מת לישון. הוא עייף, אבל הוא לא קם וסוגר, והוא ממשיך לרוות שם עוד ועוד עד שהוא נרדם שם. סיפרו לי מורים שיש להם תלמידים שקבוע מגיעים לבית ספר עם עיניים אדומות ונרדמים על הספרים. כי בלילה, אחרי שאבא ואמא הלכו לישון, אז הוא יושב לו שם. מול המחשב עד 3 לפנות בוקר, ולמחרת נראה כמו סמרטוט. אז אולי זה פיסרון מעניין. וזה מה שקורה למי שנמצא יותר מדי זמן מול המחשב. ואני עובר לנקודה הרביעית. וזה לא מצחיק בכלל. אני מניח ששמעתם על המקרה אופיר אחום בן 16 מאשקלון, הכיר דרך האינטרנט בחורה פלסטינאית. התחלתה לתארת אמריקאית, היא התכתבה איתו ופיתתה אותו לבוא ולהיפגש איתה, ושם המתינו לו מחבלים ורצחו אותו. אחרי מותו המשטרה מצאה בתוך המחשב שלו את כל ההתכתבות ביניהם, ואומרת לו, אני מתגעגעת אליך ובוא תבוא ואני ארגנתי לנו וכו' וכו'. וכשמנסים לעצור את הרכבת זה כבר מאוחר מדי והוא נרצח. יש ברשת אלפים של טיפוסים שהמשטרה קוראת להם זאבי רשת, כל מיני פושעים, סוטים, פדופילים, מחבלים, שמשקיעים הרבה מאוד זמן בשביל ליצור קשר עם בנים ובנות צעירים, ללמוד על החיים שלהם ולפגוע בהם. מדי פעם קוראים בעיתונים, וזה כבר מאוחר מדי, שעוד אחד כזה הצליח לבצע את זממו. הסיפורים האלה קוראים כל הזמן, ונורא פשוט לעשות את זה. הרי אם יש לך פייסבוק, יכול לבוא אדם, לקחת את התמונה, את השם, לפתוח כרטיס עם אותם הפרטים, לשיח חברויות לילדים אחרים, ואומרים לעצמם, אני מכיר אותו. הוא לומד איתי בישיבה, אנחנו בסניף ביחד, באותו בניין, ולא קולטים שזה מישהו אחר בכלל. הרי ברור שאף אחד מאותם פושעים, הוא לא יגיד, שלום, קוראים לי אסמעיל מעזה, רוצה להיפגש. מה הוא יגיד? שלום, קוראים לי מיכל, או יעל, או שלומי, או איציק, ולומד בישיבה תיכונית בירושלים, ואנחנו באותו שבט בבני עקיבא, ו... בצד השני עלול להיות מישהו מסוכן. זה קלסרון שהמשטרה התאירה של אחד כזה שעדיין מסובב חופשי ומנסה לצוד כל מיני ילדים וילדות, שזה יכול להיות האחים והאחיות הקטעים שלכם. 20% מהילדים נפגשים עם אנשים שהם מכירים לראשונה דרך הרשת, ההורים לא יודעים על הדברים האלה, וסיפורים כאלה נגמרים רע מאוד. חשוב מאוד, בבית דברו עם האחים והאחיות שלכם על הנושא, הרבה פעמים ההורים קצת בהכחשה בתוך בעניין הזה, אני מציע שמי שיש לו פייסבוק, האמת גם מי שלא, שיחפש את עצמו שם, יכתוב את השם שלו בגוגל ופייסבוק, פתאום אתה מגלה שיש שני כרטיסים על שמך, שאתה בקושי אחד עשית. אז מה זה אומר? שמישהו משתמש בשם שלי בשביל כל מיני מטרות. זה ידיעות מהעיתונות, מפה ומשם, ושוב זה כבר מאוחר מדי. כמה כאלה מסתובבים חופשיים עכשיו ומנסים לעשות כל מיני דברים כאלה. אם עכשיו דיברתי על עבריינים, אני אעבור לנקודה חמישית נדמה לי, ועכשיו אני מדבר על ילדים רגילים, נורמטיביים, שמשתמשים בכוח של הרשת בשביל לפגוע, בשביל להשפיל, בשביל להשמיט. זה נכון שאכזריות הייתה בעולם עוד לפני שהיה אינטרנט, אבל הכלי הזה מאפשר א' לעשות דברים בלי לקחת אחריות. אף אחד לא יודע מי אתה, מי זה שעושה את הדברים. ב' דברים נעשים בתפוצה מאוד גדולה, לא באחד על אחד, אלא לעיני עשרות ומאות ויותר מזה. תראו דוגמה, זה פורום של כיתה ז' של איזשהו בית ספר בארץ. מתקדמים פה שלושה בנים, כולם משתמשים בשמות בדויים. אחד קורא לעצמו הגאון, השולט, אני המלך. איזה רשעות יוצאת מילדים בכיתה ז'? תעשו כאן דירוג של הבנות המכוערות שיש בכיתה ותכתבו גם למה. הוא אומר, מקום ראשון דליה בגלל אף, מקום שני, מקום שלישי. אף אחד מהפחדנים האלה הוא לא חושף את השם שלו. אף אחד מהבנות המסכנות שמשפילים אותם לא יכול לעשות שום דבר בשביל להגן על עצמה. זה בכיתה ז'. לאן נתגלגל הלאה? היום בפייסבוק יש כאלה שעושים קבוצות שנאה. כותרת של קבוצה יכולה להיות, כולם שונאים את משה השמן, למיכל יש קינים, וילדים טיפשים עושים לייק, מצטרפים, ולא קולטים שיש פה מישהו ששוחטים אותו עכשיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח אדיר במילים להתפלל, לברך, לעודד, לתמוך. אפשר להשתמש בהם בשביל לגמור בן אדם. ברשת זה נכון עשרת מונים כי התפוצה מאוד מאוד גדולה. כשחזל אמרו שהלבנת פנים זה כמו שפיכות דמים, אני לא יודע אם הם חלמו על האינטרנט, אבל שם רואים עשרת מונים עד כמה זה נכון. המקרה הזה קרה בארצות הברית לפני כמה שנים. ילד בן 13 שהתקדם עם ילדה בגיל שלו באינטרנט, והיא העמידה פנים כאילו מחבבת אותו. הוא נפתח אליה, הוא כתב לה כל מיני דברים אישיים, ואז היא הלכה ופרסמה את זה לילדים וילדות אחרים. זה הבדיחה, בצחוק, סתם, על חשבונו. הוא הרגיש כל כך מושפל מהעניין שהוא שם קץ לחייו, התאבד. אז כמובן שאנחנו יודעים שזה לא פתרון, בגלל זה דבר שחשוב להגיד לילדים, יהיה לכם חניכים, אחים ואחיות, תלמידים, תמיד יש לנו לפנות בבית ובית ספר. אבל תראו מה עשתה אותה ילדה, זה הבדיחה, אבל היא הרגה אותו. אז מה, ישבו אותה עכשיו למעשה עולם, ילדה בכיתה ז'. היום אבא שלו עובר בין בתי ספר כדי לספר מה קרה.
Here knows this kind of pain, this pain of losing a child. I am totally convinced that this is the worst pain that a human being could ever encounter in a life, is to lose a child. You all are loved beyond belief. And he found out that her friends and her thought it would be funny for her to pretend to like him online and get him to share and say very personal stuff, which she copied and pasted into other IMs and sent them around for a good laugh at his expense. I can't imagine the pain, the humiliation he must have felt as he stood there and these girls laughed at him.
וזה נגמר, כשזה נגמר, לצערנו היה גם כאלה מקרים בארץ, זה הסיפור של הנער מכפר אדומים שתלה את עצמו, והיה עוד הרבה מקרים אחרים. הדברים האלה קורים כל הזמן, וחשוב לדבר על הנושא הזה בבית. זה קורה כל הזמן, ולפעמים ילדים עושים את זה בצחוק, ילדים נפגעים מהדבר הזה, זה כוח אדיר שצריך להיות מודעים אליו. אני אגיד מילה על נושא של תכנים בעייתיים ברשת, זה משהו שגם קורה בצחוק. הרבה ילדים מאוד אוהבים כל מיני משחקים שיש ברשת. המשחק הבא הופיע באתר כמו וואלה משחקים, שיש שם מאות אלפי ילדים שנכנסים שם כל יום. המשחק קוראים מכות בבית האבות. מה הרעיון של המשחק? הילד שמשחק הוא אב הבית של בית האבות. המנהל מזמין אותו לחדר ואומר לו, תראה, יש כל מיני קשישים בבית האבות שלנו שכבר לא מכניסים לנו כסף. אתה צריך לצאת ולחסל אותם כדי שיהיה מקום ונוכל לקבל אחרים במקומם. הוא יוצא שם למסע של הרג ורצח והם מתחננים על החיים וזה לא עוזר להם, זה רק השלב הראשון. הרבה ילדים שרואים את זה אומרים לי, בסדר, זה בצחוק, זה בשביל הקטע, זה לא עושה לי שום דבר. ואני אומר לה, מי שאומר דבר כזה הוא פשוט משקר לעצמו. כי כל דבר שאדם נחשף אליו, הוא הופך להיות חלק ממנו. אם לפני שעתיים אכלתי אוכל מקולקל, מה אני ארגיש עכשיו בבטן? גלגול טבעה.
אם ילד משחק במשחקים שהמטרה זה לרצוח ולהרוג ולפוצץ, אז זה לא אומר שיתקע סכין מחר במישהו. אבל ודאי שזה משפיע על היחס לחיי אדם, לחבר מהכיתה, לאחות הקטנה, שלפני כך וכך חודשים נרצח גדי וחמן בבאר שבע, בליל שבת, שהוא בא להשתיק חבורה של נערים שהרישו מתחת הבית שלו, אז הם הוא בתקשורת על זה שצריך עוד שוטרים ועוד מצלמות אבטחה ובתי משפט. יכול להיות שהבעיה בכלל מתחילה במקום אחר? יכול להיות שזה תלוי בתרבות, בחינוך, בתקשורת שבעצמה חושפת לכל מיני דברים מטורפים שכאלה, והכל חוקי, והכל מותר, ואחרי זה מתפלאים שדברים כאלה קורים. אני עובר לתחום נוסף, בתחום התכנים הבעייתיים, וזה, קודמי דיבר על זה בעריכות ובטובטם, הנושא של תכנים בעייתיים, הנושא של פורנוגרפיה, כל מיני דברים נוצרים, יש ברשת העשייה אדירה, שמפרסמת כל מיני חומרים. אני אראה לכם דוגמה לשאלה שהגיעה לחברים מקשיבים בנושא, מתוך רבות מאוד. לא אכפת לאותם גורמים שילדים בני 5 יכולים להיות חשופים לדברים מטורפים. לא אכפת להם שזה פוגע בשלום בית, במשפחות. מעניין אותם דבר אחד, כסף. בגלל שאצלנו זה מושך אנשים, זה אטרקטיבי, זה מתורגם להכנסות כלכליות, זה מה שקובע. מדינת ישראל היא אחת המפגרות בעולם בתחום חקיקה בעניין. כל מיני אבירי חופש הביטוי, חופש העיסוק, חופש תעשה מה שבראש שלך, עוצרים כל מיני יוזמות כדי טיפה לרסן את הדבר הזה. דוגמה לשאלה, שלום, שמי רון, ואני בן 14. בזמן אנחנו נצא להיכנס לכל מיני אתרים באינטרנט וראיתי שם הרבה דברים. חלק מהם ממש סוטים. אני מרגיש שזה לא טוב ולא רוצה לחיות כך את החיים שלי, אבל משום מה אני נמשך להיכנס לשם שוב ושוב. לאחרונה נדמה שמש התמכרתי לדברים האלו וזה מעסיק את המחשבה שלי כל היום. אני רוצה להפסיק, אבל לא מצליח לשלוט על עצמי. מה לעשות? אנחנו מקבלים המוני מכתבים כאלה שוקעים בתוך הסבך הזה וקשה לצאת. כמובן שיש איזה השלכות, כמו שנאמר קודם, ברגע שבו באים להתחתן, רוצים קשר טהור, נקי, אמיתי, ולא מסוגלים להתייחס למין השני בתור בני אדם. הוא רואה גוש של איברים, הכל נהיה רדוד, גס, נמוך. והדבר הקדום שביקר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, של קשר של איש ואישה, דבר להביא חיים לעולם, כל העוצמות האדירות, הכל זה מחולל ומושפל ומונמח. וכשמגיל צעיר נחשפים לדברים כאלה, לך תתקן אחרי זה את הנזק. צריך הרבה חוכמה וגבורה, וגם משתמש בכל מיני טיפים. אני עוד מעט אגע בזה כדי לשמור על עצמנו, על הנשמה התאורה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו שלא תיפגע. אני חושב שישוב לנושא של הפייסבוק, ואני רוצה להגיד פה מילה מאוד משמעותית על האשליה שיש כאן. פייסבוק זה המקום שיש בו חברים. יש מין תחרות סבורה כזאת בין הילדים, יש 120 חברים בפייסבוק, יש 280, יש 390. אם אפשר לשאול, למי לא יצא אף פעם להיכנס לפייסבוק? בכלל, לא יצא לי, תסתכל לראות. טוב, הרוב יצא להם לחוש, לפחות לראות מה הדבר הזה. חברים, אבל יש פה שקל. אולי החטא הכי גדול של הפייסבוק זה שהוא השחית ופגע במושג חבר. כי מה זה חבר אמיתי? חבר זה קשר, זה מערכת יחסים, זה לחבוד, זה לעבור דברים ביחד. בא פייסבוק ואמר, אתה יודע מה זה חבר? זה משהו שאתה צרפת בשני קליקים. אתה לא מכיר, אתה לא פגשת, אתה לא תראה אותו אף פעם, אבל הוא חבר שלך. וויליאם דרסביץ, זה איש רוח אמריקאי, הוא כתב מאמר, אני אביא לכם שני משפטים ממנו. הוא אומר, בעולם שבו כולם חברים, אין בכלל חברים. כי כשאתה חבר של כולם, בעצם אתה לא חבר של אף אחד. שאלתי איזה ילד בכיתה ה', כמה חברים יש לך? קראתי בחיים. הוא אמר לי, 543. למה? כי זה מה שיש לו בפייסבוק. אמרתי לו, חמוד, אין לך אף חבר. כל היום הוא תקוע שם. אבל אין לו הזדמנות. הוא לא יודע בכלל מה זה מערכת יחסים, מה זה קשר אמיתי. כאילו. ואז באופן פרדוקסלי, ככל שאתה מכיר יותר ויותר אנשים, אתה נהיה יותר בודד. אני אראה לכם סרטון קצר על בחור שהוא חיית פייסבוק אמיתית. יש לו 40,000 אוהדים לדף שלו בפייסבוק. עקף אתכם, נכון? הוא עושה את ברכילות על כל מיני מפורסמים. תראו שנייה, אתה צל לחייו.
כל נעלות שפוצים שקוראת איתי לצורך העניין, כמו שבאתי ומקיצים את הבית, אז צילמתי את הלפני והיום סיימתי לקוק, אז צילמתי ככה ועשיתי השוואה ועליתי לפייסבוק. אבל הרבה ידעו בזה, זה אפילו איזשהו מקום כזה להגיד בואו תתייחסו אליי, אני כאן עכשיו אני מרכז הבמה. אתה יודע שזה ישר צועק ולמה שנורא רוצה אהבה ואומר תראו, ניקיתי את הבית עכשיו, תראו, יצאתי החוצה, תראו, אני בבית קפה, ושולח את זה לכל חבריו הלכאוריים, זה בעצם נורא מדבר על בדידות. כן, זה מדבר על בדידות.
כן, נראה לי שכל מילה נוספת מיותרת, לא הייתי אומרת יותר טוב ממנו. אני אגיד מילה על הקטע הסלולרי. זה באמת דבר מדהים. היכולת שלנו להתחבר עם מכשיר קטן שנמצא ביד שלנו. הגיל של השימוש בדבר הזה הולך ויורד. לא מזמן הילד שלי חזר מהגן, בן 5, הוא אמר, אבא, אני רוצה אייפון. אמרתי לו, מה? התברר שאחד הילדים, ההורים שלו נתנו לו את המכשיר הזה. עכשיו כולם רוצים. אני חוזה שלא רחוק היום שהתינוק יצא כבר מחדר לידה עם מוצץ סלולרי, GPS מובנה בפנים. הגיל הולך ויורד שמשתמשים בדברים האלה. וזה להיות מודעים שהמכשיר הזה גורם לתרבות שלמה להיות מנותקת מבחינה נפשית. בכניסה לבית מדרש של אחת המכינות יש שלט שאומר, אם אתה נכנס לבית מדרש עם טלפון, אל תתפלא שאין לך קליטה. אתם הבנתם את זה? יכול להיות שהוא לא יתנסה. אז איזשהו מונח שם על השולחן כל הסדר, אז הוא רוטט ובעליו רוטט אימו, ואדם לא יכול להיות נוכח, להיות נמצא לגמרי בתוך הדבר שהוא נמצא בו. כל העניין שלנו בתפילה, בלימוד תורה, בכל מיני חוויות משמעותיות בחיים זה להיות מחובר עד הסוף. והדבר הזה יוצר בדיוק את ההפך. אני אתן אולי בית אחד של הדבר הזה, בכל המכשירים שאנחנו מחזיקים בהם יש את המצלמות, נכון? שזה לא נחמד. שאתה יכול לצלם כל מיני אירועים. יוצא לי לערוך הרבה חופות. ונגיד את התופעה מעניינת. אני עומד שם על הבמה, אז הוא לידי, אני מסתכל על הקהל. תגידו, כמה צלמים יש בחתונה רגילה? מה? זה תלו, יש 3-4 שעושים את זה בתשלום, ועוד איזה 100 שעושים את זה בהתנדבות. אתה רואה שם כולם יודעים מה המכשירים שלהם? עשי הרגע, כשהייתי חתן, כשבאמצע החופה הוא מוציא את המכשיר מהכיס, הוא אומר לה, תעשי חיוך. אחי, אתה מתחתן עכשיו. צא מזה. תהיה ממה שאתה נמצא. מה הבעיה? בעצם שמצלם הוא נמצא מבחוץ. כי במקום להיות נוכח, לחוות, אתה עסוק בלתעד, אתה צלם, זה עמדה נפשית אחרת לגמרי. הייתי במסיבת חנוכה בגן של הבן שלי. היה שם 30 ילדים, 60 צלמים ו-0 הורים. לא הגיעו. גם אבא וגם אמא, כולם צריכים לתפוס את הפוזה, את התמונה. מתי תהיו, תחוו את הדבר שאתם נמצאים בו. וזה באמת ניסיון מאוד גדול. לא לתת לקטנצ'יק הזה להשתלט לנו לחיים. השיא, וכשתתום שם שתי המילים, מספר חסוי. אתם מכירים את זה? אתה לא יכול שלא לענות, אולי זה יראה למפעל הפייס. אולי זה ראש הממשלה, תרגיל התייעצות חשובה, אתה חייב לענות. לא משנה אתה עכשיו בחברותה וילדים ומשפחה או משהו. אמרתי לכם, אני רב אולפנה ומערכת החינוך ממש עומדים מול שוקת שבורה בנושא הזה. איך בן אדם שיש לו בית מחשב, שיש להם אינטרנט ופייסבוק וסדרות אמריקאיות וסרטים, למה שלא קשיב בשיעור גיאוגרפיה והיסטוריה ותנ"ך וגמרא? איך אתה יכול ללמד אותו משהו? איך? אז מה, תגידו לי להשאיר את זה בבית? לא אגיד, אתה תשאר בבית. זה ממש בעיה עצומה שמנסים לשבור את הראש מה לעשות עם הדבר הזה. התמונה הזאת צומה בישיבה תיכונית טובה באזור המרכז. תגידו, מה עושים בהפסקה? כדורגל, כדורסל, מה אתמול בזמין? נגמר, נגמר, זהו. אנשים מנותקים כל אחד בתוך המכשיר שלו. תראו, בני נוער היום יורדים מהאוטובוס שמחזירים אותם מהבית ספר, הביתה, איך שכף רגלו לוחדת על הארץ, צעד קטן לאדם, נשאר עם המכשיר ביד, כאילו צריך GPS ללכת הביתה. אתם רואים את זה שעוקים לך ברחוב? קצת לראות, הוא לא יודע עכשיו קיץ או חורף, יום או לילה. החיבור הגדול יותר ניתוק עצום, וזה ממש תרבות שלמה, זה דור שנמצא מבחוץ, שהוא רוטט, במקום להיות מונח בדבר שהוא נמצא. טוב, הזמן שלי ממש קצר, אני נדבר על נקודה אחרונה, ואז אני אעבור אל הטיפים. גם עד עכשיו דיברנו על כל מיני סוגים של מסרים סמויים שנמצאים בתרבות הזאת. אני אתן פה עוד שתי דוגמאות. אחת קשורה לנושא של היופי. אנחנו חיים, זה קשור לנושא של תרבות יוון, הזכרת את זה קודם, עולם שמשדר מודל מסוים של יופי. כדי שבן אדם יהיה מוכשר, מצליח, מפורסם, הוא צריך להראות בצורה מאוד מסוימת. ויש לו פשוט שקר שמוכרים לנו. כל הפרסומות, נערה הולכת ברחוב, היא רואה כל מיני תמונות ושלטים, נתיבי איילון, מי שיצא לו לראות, עדיף שלא יראה. כל מיני דברים, והיא אומרת לעצמה, שם איזה דוגמנית מצולמת, והיא אומרת, איזה יפה, חבל שאני לא נראית ככה. ויש פה פשוט שקר שמוכרים לנו ואנחנו קונים את זה. תור דוגמה, זה פרסומת שעשתה אחת מחברות הקוסמטיקה שממחישה איך לוקחים נערה רגילה לגמרי, ועם כל מיני אמצעים מייצרים מנה משהו שאפילו היא לא הייתה מאמינה. זה פשוט מניפולציה, זה שקר שמיליונים צורכים ונופלים בפח. אין היום פרסומת שאנחנו רואים שלא עבדו עליה וניצשו עם הדבר הזה, ואנשים רואים את הדברים האלה ופשוט נופלים בפח, קונים את השקר הזה. כמה בנות בעולם סובלות מהפרעות אכילה, כמה מיליונים מרגישים מתוסכלים עם המראה שלהם, לא בגלל שהם מכוערים, כי הם לא מתאים לאיזשהו מודל של יופי שמוכרים לנו בתקשורת, בפרסומות, בטלוויזיה. וזה מחנך עולם שלם לתרבות שקרית של חיצוניות, של מודלים לא הגיוניים, ויוצר המון תסכולים. אני אתן פה עוד דוגמה אחרונה למסר סמוי. אנחנו נמצאים עכשיו פחות מחודשיים לפני הבחירות, ויש מאבקים גדולים בארץ, חרדים, מתנחלים, ספרדים, חרדים, ימניים, שמאלנים. תראו באיזה שיטה משתמשים בשביל להעביר מסרים ופשוט לתכנת מיליונים של אנשים. הידיעה הבאה הופיעה בעיתונות ברשת. רצח בבצרה, אב חנק למוות את ביתו בת השלוש. כוחות ההצלה שהגיעו לבית המשפחה במושב שבשרון מצאו את גופת הילדה כשאליה סימני אלימות. צבא היה זה שהזיק את כוחות ההצלה. הוא סיפר כי בנו אסף גולדרינג, חילוני שמאלני שנטל כדורים ונמצא מעופל הכרה, הראה סימני מצוקה בעקבות הליכי גירושים. זאת ידיעה אחת. ידיעה שנייה, הפרקליטות להעמיד לדין את האם המרעיבה. אתם זוכרים את זה? בהצהרה טובה שהוגשה לבית משפט השלום בירושלים, ביקשה פרקליטות להאריך את מעצרה של האם החרדית בחמישה ימים. האמת היא שאני עשיתי לכם עכשיו תרגיל. באחת משתי הידיעות פה הופיעה מילה או מילים שלא היו כתובות שם מלכתחילה. עוד דעות אולי? אתם צודקים. באמת בידיעה הראשונה יש שתי מילים שאני השתלתי שם. היה כתוב שם כי בנו אסף גולדרינג שנטל כדורים ונמצא מעופל הכרה, ראה סימני מצוקה בעקבות הליכי גירושים. מה לא היה כתוב? כן, כי למה לכתוב את זה? מה אתה רוצה להגיד שבגלל שהוא חילוני הוא עשה את זה? אתה רוצה פה להכליל, להשמיט את כל השמאלנים? מה זה קשור? אז זה לא כתוב. אבל אם ככה, למה היה מאוד חשוב להגיד שהאם המרעיבה היא מה? חרדית. כדי שתדעו גבירותיי ורבותיי, הציבור בישראל, מי זה חרדי? הם לא משרתים בצבא, הם לא משלמים מיסים, הם יולדים מיליון ילדים, ובסוף מה? הם מרעיבים אותם. תגידו, זה במקרה? זה סתם? או שיש פה איזושהי שיטה? זה חדשות, זה אובייקטיבי, אבל תראו איך מעבירים מסרים בצורה סמויה, ואנשים קונים את זה. בואו נראה אם קראתם את השיטה, שימו לב לאפשרות הבאה. אברך הדורס הורשע בעבירות תקיפה גורמת חבלה. בית המשפט העליון הרשיע את האברך איתמר ביטון, שדרס קופאית ממוצא אתיופי בחניון בירושלים. ביטון הורשע בעבירות של תקיפה גורמת חבלה של ממש והפקרה אחרי פגיעה. זאת ידיעה ראשונה. ידיעה שנייה, בת שלוש נפלה לבור גז רעיל ומתה. טרגדיה בבירה, ילדה בת שלוש נהרגה לאחר שנפלה לבור ובוגז עם רעילים בגן ברמת אשכול. מבוגר שזינק להציל אותה נפגע אנוש. מתנדב זקה סיפר לחדשות שתיים, הוא זרק אותה מחוץ לבור והתמוטט חזרה לתוכו. מה היה חסר בדבר הזה? מי זה אותו מבוגר שעשה את זה? אני אגלה לכם, זה אברך. לא אברך מהידיעה הקודמת, אברך אחר. האם יש קשר בין העובדה שהוא היה בן אדם ירא שמיים לומד תורה וזה שהוא סיכן את חייו להציל ילדה? יכול להיות שיש, אבל זה לא כתוב. הוא היה מבוגר. כלומר איזה עובד זר סודני שהזדמנות פה במקרה, איזה חייזר. הוא לא אברך, לא קשור, למה לכתוב את זה? אבל היה מאוד חשוב להגיד בידיעה הקודמת שמי שדרס את אותה קופה היא תומה? אברך. הנה שתבינו, המדינה משחררת אותה משירות בצבא בשביל שילמדו תורה. מה הם עושים במקום? דורסים קופה היום. ולא סתם קופאים, אלא קופאים ממוצא אתיופי, שתבינו, הוא יוצא מהסופר, הוא נכנס למכונית, הוא משאיר את הילוך אחורי, ואז הוא רואה אותו במראה. אני אראה למה זה. זה במקרה, או שיש פה איזושהי שיטה כדי להשפיע, לחלחל, להעביר מסרים, זה חדשות, זה אובייקטיבי, ומיליונים צורכים את הדבר הזה, ואפשר להגיד שזה לא עושה להם משהו. בהחלט. אז כאן אני אומר לחלק האחרון, ממש בדקות ספורות נתנו כאן סקירה, דיברנו על אינטרנט, על פייסבוק, על סלולרי, דיברנו על העוצמה האדירה לברכה, דיברנו על השפעות לכל מיני כיוונים, על מסרים סמויים, על מסרים גלויים. אז מה אפשר לעשות? אז כאן כמה שאלות, אל תענו לי על זה בקול, שכל אחד יענה כאן לעצמו. מה אתה עושה עם תוכן בשיחה פנים אל פנים עם מישהו או סלולרי שלך מצלצל? קרה לכם פעם? א', מבקש סליחה שלא השקעת את הקודם ומשתיק אותו מבלי לראות אפילו מי המתקשר. מציץ בצג לראות מי המתקשר ומחליט אם זו שיחה תקופה שתצדיק לקטוע את השיחה עם העומד מולך. או אומר, סליחה שנייה, יש לי טלפון ופורש הצידה לעלות לשיחה. תראו, אני לא יודע מה איתכם. כשאני מדבר עם מישהו בטלפון, פנים אל פנים, ואומר, שנייה, יש לי טלפון, יש לי ממתינה, אני נעלב. אתה מדבר איתי עכשיו. מה, הוא יותר חשוב ממני? אם הוא אתה עובד בשבת, אם אשתו בהיום בחודש עד שיעוץ הלכת לבית חולים, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל זה לא ככה. אתה נמצא עם מישהו, תהיה איתו, מה זה הדבר הזה? הכל קטוע, הכל קופץ מדבר לדבר, למה? אתה יודע לתפילה, שיעור תורה, חברותה, מה אתה עושה עם הסלולרי? זה מעניין. משאיר אותו בבית, העולם מסתדר בלעדיי חצי שעה. אתם יודעים חבר'ה, עוד נעתי שמיני בין הזמנים, מנחה באבית, לוקחים את הטלפון או לא לוקחים? שאלה. כל אחד יקבל החלטה לבד. אולי יצלצל תוך כדי. נגיד שלא, אבל מה זה יעשה לי? שהוא נמצא עליי. טוב, אתם תראו פה את האפשרויות, אני לא אתרח לקרוא, אני חושב שהרעיון מובן. אני לפעמים רואה במנחה של יום רגיל שלושה טלפונים מצלצלים באמצע, מתוכם שני אנשים יוצאים לענות, נדון אותם לקו זכות שזה הפיקוח נפש, אבל זה באמת היה מאוד מפריע. וכאן יש פה אתגר, האם אני מסוגל כמה שעות ביום להתנתק מן המכשיר? רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה. האם אני מסוגל לא לענות לטלפון ולא להציץ אפילו כשאני באמצע משהו עם בן אדם אחר? אז כאן אני מסוגל להיות נוכח לגמרי, להיות, כשאני כל הזמן הרטט, כל הזמן קטוע. הלאה, אני רץ קדימה ממש בקצרה ממש, הגדרות פרטיות. מי שמשתמש ברשת חברתית חייב להגביל, מי יכול לראות את הדברים האישיים שלי, את התמונות? האם מיליארד אנשים, כולל כל הסוטים והפושים והמחבלים, או רק אנשים שאני מאפשר, שאני מראה, יש בפייסבוק אופציה של חברים, חברים של חברים, כל העולם ואשתו, צריך לבחור למי אני מאפשר את הדבר הזה. רוב האנשים לא מגבילים, ואז הוא מלא ברירת המחדל מאוד ליברלית, וכל אחד יכול לראות כמעט הכל. זהירות בחשיפה של פרטים אישיים. יש את האשליה, כאילו זה פייסבוק שלי, אני בפורום שאני מכירה, וחושפים פרטים, זה גורם לנזקים גדולים. ילד כתב בפייסבוק, איזה כיף, ההורים לוקחים אותי לסוף שבוע לבית מלון בטבריה, ליד הכינרת. כשהמשפחה חזרה הביתה ביום ראשון, מה הם גילו? שבאו גנבים ועשו להם לייק על הבית. ברור, אתם הזמנתם אותם, מי שמזמין לחתונה שלו בפייסבוק שידאג להשאיר כמה בייביסיטר קברתנים ששמרו על הבית בזמן הזה. יש שקופיות של עבריינים שיושבים על הרשת שמחפשים את המידע. אבל לא רק זה, עוד 5 שנים אתה בא לרעיון עבודה, אתה יודע מה יש לבוס על השולחן? כבר הוציאו לו מהאינטרנט, מהפייסבוק, את כל הדברים שעשית בגיל 15, 18, כל התמונות, כל השטויות, כל הקבוצות. זה יכול לפעול נגדך. היום אנשים לא מתקבלים לעבודה על יחידות מסובבות בצבא, או אפילו להיות מדריך בבני עקיבא. אתה אומר לו, תשמע, זה מה שאתה עושה באינטרנט, בפייסבוק, הכל גלוי, אי אפשר לסמוך עליך. אתה בן אדם לא אחראי. אם מישהו מטריד, מציק, שולח איזה הצעה מגונה, אפשר להתעלם ממנו, להכניס אותו לחסומים. אבל גם אם אתה בחור בוגר וחכם ולא תעשה את זה, אז מה הוא יעשה? הוא יעשה לך אותך קטנה, לבן דוד שלך, למישהו פחות חכם. לכן חשוב, אפשר שתפורים לפנות למשטרה, לדווח לאתר, לעצור את אותם אנשים. אם קלטתם דבר כזה וזה קורה כל הזמן, יש לכם פה אחריות. זה שור מועד ברשות ערבים, לא יודע איך לקרוא לזה, לעצור את אותם אנשים. חייבים שיהיה בבית איזושהי תוכנה של הגנה, בין אם זה רימון, בין אם זה פרי אחר משיבת המינים. תראו, בינינו, הרבה פעמים ההורים שלנו קצת מימים, קצת בהכחשה והדחקה, אתם חבר'ה עם מודעות, לדאוג לעניין הזה, לדבר איתם, להפציר בהם, לשכנע אותם, זה לא עולה הרבה יותר, זה לא אמור להפריע לי, לא של אתרים טובים, אבל זה מינימום, זה חגורת בטיחות בסיסית, שבלי זה פשוט טירוף. להחזיק אינטרנט בבית שאין את ההגנה הזאת, או הגנה אחרת. טוב, אני רצה לדברים האלה, זה שאלות שקשורות לעולם הפייסבוק, מה זה חבר בפייסבוק, עד כמה אני שם בגלל לחץ חברתי, או כי אני באמת צריך את זה. עד כמה זה בריחה מכל מיני דברים, על חשבון מה זה בא, זה שאלות מאוד נוקבות, שרוב האנשים לא שואלים את עצמם, ולכן פשוט שוקים בדבר הזה. אני ממש לקראת סיום, אנחנו נמצאים במלחמת תרבות, ומה שתחיל יהודה המכבי ממשיך היום, כל אחד צריך להרגיש כאילו אני לוחם. כל אחד במקום שלו, מהעמדה שלו, במשפחה שלו, במעגלים שהוא מכיר, יש השפעות גדולות למה שאנחנו עושים ואומרים, ואנחנו לוחמים במלחמה הזאת, מושקעים כוחות אדירים של כסף וזמן ומחשבה כדי להשפיע עלינו, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. כמה שעות ביום אני צורך את זה, את מה, ספרים, פרסומות, עיתונים, צריך לסנן, לבקר, אני לא מחזבל שהכל יכול להיכנס. להחליט מה מתאים לי, מה לא, במשפחה לעשות, להקריא, להעביר את המסרים האלה כדי לעזור גם לאחים קצת יותר קטנים. הנושא של מודעות, לא לחבוט את המוח כשאני בא לצפות במשהו כמו שרוב האנשים עושים, להפך, להבין שטובי הכישרונות משקיעים מיליונים כדי להעביר לכל מיני מסרים. אני מסוגל לקלוט את זה, כשהם קוראים חדשות, לשים לב מה הסאבטקסט, מה מנסים להעביר פה, אני שם לב, אני מרגיש לזה. לבחור איזה דברים אני צורך, למשל אתה כמו וואלה, אתה אנטי דתי, אנטי ימני, לא צנוע, כל אחד שגולש בזה, שמחזיק שנים לחינם, פשוט מסייע לאתר הזה להמשיך לתקוע לנו סכין בגב. אני נותן את זה כדוגמה, מי שרוצה עם חינם יכול לקבל בג'ימל, יכול במקומות אחרים, בשורש, בערוץ 7, לאתרי יהדות, לא לעזור למי שפוגע בנו. אני לא אקנה בחנות שמחלל שבת, גם פחית כל עם כשרות, כי אני רוצה לתמוך במה שאני מאמין בו ולחזק את הכוחות הטובים והתיאורים, ולא במי שמנסה לפגוע בכל מה שאני מאמין. יצירת אלטרנטיבה, מי כאן שהקדוש ברוך הוא חנן אותו ביכולת לשיר, לביין, לצלם, להפיק, לכתוב, לדבר, זה שליחות בדור הזה. למה יש כל כך הרבה ערוצי טלוויזיה ואין למי שרוצה להחזיק מכשיר כזה בבית, שיהיה משהו אחד נקי, ישר, איכותי? למה אין דבר כזה? ככל שיותר אנשים, יותר כוחות שילכו לשם, יהיה אפשרות להשפיע. סיפר לי בחור בן 17, כיתה י"ב, בחור דתי מאוד מוכשר, עושה אימונים לשנה הבאה, הוא עבר גיבוש של קורס טייס בהצלחה. הוא התקבל גם לגלי צה"ל, והוא מתלבט לאן ללכת. מה דעתכם? קורס טייס זה מדהים, זה תרומה אדירה למדינה. מצד שני, אני לא בטוח להיות זה שמחזיק את המיקרופון, שמנסח את מהדורת החדשות, שמחליט והם הזמינו לרעיון בגלי צה"ל לדובר החמאס, וזה דברים שקורים, או אנשים אחרים, זה השפעה הרבה יותר חזקה על עם ישראל, על מדינת ישראל, ומי שיכול להיות שם זה שליחות גדולה. האם אנחנו נהיה אלה שנשלוט, או שיקרה לנו מה שקורה לרוב האנשים שמי ששולט עליהם זה העכבר? זה אפילו תפילת הדרך לגולש. אני אדלג על הדבר הזה ואני אפרד מכם בסרטון האחרון. שימו לב בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעמיד לו. פלאים שאתם פה. לפעמים צריך לדעת להתנתק בשביל להתחבר באמת. תודה על ההקשבה, חנוכה שמח, ברכה והצלחה, ברכת השם עליכם להתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.